למדנו על מי שנהנה מן העולם הזה בלא ברכה. כן, אמר רב חיננה בר פפא, כל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה, כאילו גוזל לקדוש ברוך הוא כנסת ישראל, שנאמר, גוזל אבי ואימו ואומר אין פעש החבר הוא לאיש משחית, ונביא ולקדוש ברוך הוא שנאמר, הלא הוא אביך כניך, ואין אמו אל הכנסת ישראל שנאמר, שמה בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך. מי חבר הוא לאיש משחית? חבר הוא לירובעם בן נבט, שישחית ישראל לאביהם שבשמיים. טוב, יש הרבה מאוד הנחות יסוד, הרבה יסודות מאחורי המילים המעטות האלה. אז קודם כל, מה זה נהנה, תודה רבה, מן העולם הזה בלא ברכה? הסוגיה העיקרית נמצאת במסכת ברכות דף למד, ה' עמוד ב'. יש שם דיון בדף למד עמוד א' ועמוד ב' לגבי הברכה שאנחנו מברכים על הנהנים, ברכת הנהנים. יש ברכה לפני ההנאה, יש ברכה אחרי ההנאה. הברכה אחרי הנאה, למשל הנאה של מאכל, נקראת ברכת המזון. ברכת המזון, אנחנו מברכים אותה אחרי האוכל. מה המקור לזה שצריך לברך ברכת המזון, שנאמר, ואכלת ושבעת, וברכת את השם אלוהיך. אם כן, צריך לברך אחרי שאכלת ושבעת. זה כתוב מפורש בתורה, זה מצווה דאורייתא. אבל הברכה שלפני המזון היא לא כתובה בתורה. על כל פנים התלמוד מתלבט, מתחבט בשאלה הזאת, מניין שצריך לברך לפני. ובסוף המסקנה של התלמוד היא שזה סברה. אין לשבה כמה התחבטויות, ומנסים ללמוד מכמה מקורות, בסוף אומרים לא, זה סברה. מה הסברה? סברה היא, אסור לאדם ליהנות מן העולם הזה בלא ברכה. איזה מין דבר זה? אני לא מבין. זה עצמו השאלה, למה אסור ליהנות מן העולם בלי ברכה? אז למה אתה אומר לי שזה סברה? כן, אז התלמוד שם מסביר קצת יותר, הוא אומר, אבל צריך לקודם כל למה זה סברה. זה סברה כי לא ייתכן שאתה תקבל בלי להודות. הנחת היסוד היא שאתה מקבל מזולתך. ממי? ממי שברא את העולם. אם הוא ברא את העולם, אז הוא נתן לך את הקיום, לכן אתה צריך להודות לו על הקיום, וכל מה שמקיים אותך, שזה המזון, מובן מאליו. אבל התלמוד אחר כך מוסיף עוד קצת הבהרה. יש הרי סתירה בין הפסוק, לשם הארץ ומלואה, כלומר, הכל של הקדוש ברוך הוא, כל מה שיש בארץ זה של הקדוש ברוך הוא, לבין המשפט האחר. וגם כן בתהילים, השמיים שמיים לשם, והארץ נתן לבני אדם. אם כן, אם הארץ נתן לבני אדם, זה לא של השם, זה שלי. אומר התלמוד, כאן לפני ברכה, כאן אחרי ברכה. כלומר, לפני הברכה זה של השם, אחרי הברכה זה שלי. כן? לא, זה לשם, זה שלו. כתוב לשם, לא כתוב בשמיים השם, אלא השמיים לשם. זה שזה שלו. נכון. מה שיש בארץ זה שלו עד שאנחנו מברכים. כלומר, זה העברת בעלות. אז במילים אחרות, יוצא שהברכה, תודה. הברכה היא בעצם חילול. חילול, כן? כלומר, לפני שאני אוכל זה קודש, כלומר, לפני שאני מברך זה קודש, הברכה מחללת את הקודש ומאפשרת לי לאכול. זה בדיוק הפוך מהתפיסה המצויה ברומנטיקה הנוצרית, לפיה צריך לקדש את המאכל. כן? בכל הסרטים אתם רואים כל מיני אנשים מלאי רגש, עושים כל מיני הוקוס פוקוס לפני שהם אוכלים, ואומרים אמן, ואז הם אוכלים. מה? אוכל משהו קדוש. מי שאוכל דבר קדוש זה מעילה. אסור לאכול, אסור ליהנות מן הקודש, זה מעילה. לכן גם התלמוד מוסיף אחר כך, כל האוכל בלא ברכה, כל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה, כאילו מעל בקודשים. זה מעילה. אתה משתמש במשהו שהוא לא שלך, שהוא של ההקדש. יוצא לפי זה שהמטרה של הברכה היא להביא לחילול ולא לקידוש.
יש מושג של תיקון.
של תיקון. מה אתה מתכוון? יש מושג של תיקון.
של
יפה. ומה אתה אומר? יש דברים שהם של חול, ואני מקדש אותם. איך? איך אני מקדש אותם?
ברכה.
על ידי איזה ברכה? לא, על ידי ברכת המזון. כלומר, יוצא לפי זה, שברכת המזון, אחרי שאני אכלתי, מעלה את המזון ממדרגת חול למדרגת קודש. אבל קדושה אחרת. לפני כן זה הקדושה שבטבע, ואין לי מגע בה. אחר כך זה הופך להיות הקדושה שבנשמה. ברור? שיש לי מגע בה. כן? כי תודה רבה. אתה לא מאלה ששואלים האם להביא לך. טוב מאוד. כן. אתה רואה אדם נחנק. זאת אומרת, להביא לך מים? אתה חכה שהוא שיחנק. טוב, כן. אז איפה היינו? אז כן, לגבי הברכה. כן, הברכה היא ההצלה מן המעילה. כן, שצריך לחלל. האמת היא ככה, בתפיסה הנוצרית, החול זה דבר רע. כן, החול זה הבריאה. הבריאה היא בכלל פשלה. לכן, כמה שפחות להעביר לנברא זה יותר טוב. אבל ביהדות, החול זאת המשימה. משימת הקודש היא דווקא בחולין. נכון? חול זה מקום החלות של הקודש. המקום שבו הקודש חל. עד כאן מובן? ולכן יש ערך לזה שאנחנו מחללים את המאכלים כדי לקדש אותם אחר כך. עד כאן ברור? גם מה ששאלת על ה... על הניצוצות וכו'. עכשיו, מה קורה בעצם לפי התפיסה, לפי מה שקראנו עכשיו דברי רב חנינא בר פפא? הוא אומר, מי שנהנה בלי ברכה, כאילו גוזל לקדוש ברוך הוא, זה אני הבנתי. מובן. כי זה לא שלך שאתה לא מודה. כלומר, אגב, מעניין. מה הופך את זה להיות שלך? זה שאתה מודה שזה לא שלך. אתה מודה שזה לא שלך, שזה לא ממך בא, אז זה באמת שלך. אבל למה הוא גם גוזל את כנסת ישראל? זה מה שלא כל כך מובן. למה הוא גוזל את כנסת ישראל? מה זה כנסת ישראל בכלל? הרי כאן יש פסוק, כן? שנאמר, שמע בני מוסר אביך, ואל תיטוש תורת אמך. אז זה יוצא לפי זה שאמך, זה הקדוש ברוך הוא, זה לא כנסת ישראל. מי נתן תורה? מי נתן תורה? הקדוש ברוך הוא, לא? אז כשכתוב תורת אמך, הייתי צריך להגיד שתורת אמך זה התורה של הקדוש ברוך הוא, אז אמך זה הקדוש ברוך הוא. ופה אומר לך שלא. למה? בגלל שבהתחלה כתוב כבר שמע בני מוסר אביך, אז אביך כבר מוזכר, זה הקדוש ברוך הוא. אז מה נשאר לאמך? לא הקדוש ברוך הוא, אלא מי? מי עוד נותן תורה בעולם חוץ מהקדוש ברוך הוא? כנסת ישראל, מה שנקרא תורה שבעל פה. עכשיו, מי קבע שצריך להגיד ברכות? חכמים. אז אם כן, אם הוא לא מברך, הוא לא מקיים תקנת חכמים. אז הוא גוזל את כנסת ישראל, במובן. מה? זה שלהם. כי הם קובעים מהי התורה. כלומר, אם יש מחלוקת, למשל, בין שני חכמים, האם דין מסוים הוא דאורייתא או דרבנן, או בכלל אם הוא קיים או לא קיים. איך נקבע? לפי הצבעה בסנהדרין, הרוב. מה, הרוב בסנהדרין קובע עד איכן ההתגלות מגיעה. כלומר, זה יוצא לפי זה שחכמים הם יצרני תורה.
גם אם הם יצרני תורה, אני רוצה להגיד שהם מחליטים איך לחלט את הדבר, אבל זה לא חושב
הרבה שלהם. יש להם שותפות בהעברת הדבר, לא רק בהעברה. בעצם יוצא לפי זה שהם יצרניים לחלוטין. כלומר, אם חכמים יקבעו שמותר לאכול עוף בחלב, אז הקדוש ברוך הוא מסכים איתם. אם החכמים אומרים שזה אסור, אז הקדוש ברוך הוא אוסר גם כן. לא מדויק. כי אם אני ממנה מישהו כדי להחליט מה אני חושב, אז בעצם זה המחשבה שלו, שעל פיה אני משתעבד. כן, כמו אדם, ראש ממשלה, אומר, אני אשאל את היועצים שלי, מה שהם יגידו אני עושה. יוצא לפי זה שזה כבר לא הממשל שלו, זה הממשל של יועציו. אמת או לא? יש בזה, אני רוצה להרחיב קצת את המושג. אבל זה כאילו בא לומר, מה זה תורה שבעל פה? שריבונו של עולם לא עזב את מקבלי תורתו. כן, שאם לא, כן, תגיד שנגיד הברית של הקדוש ברוך הוא עם כנסת ישראל, זה על התורה שבכתב. אז מה זה אומר? זה אומר שבעצם הקדוש ברוך הוא עשה לנו תרגיל ממש לא נעים. הוא נתן לנו תורה לפני אלפי שנים, ועכשיו אתה צריך לעשות מחקר ארכיאולוגי כדי לדעת למה התכוון הכתוב בשעה שהוא ניתן. וככל שהזמן יעבור, אתה תתרחק יותר מן החוויה, ואז תדע פחות למה הכוונה. אבל אם אתה מקבל ברצינות שהקדוש ברוך הוא נתן תורה לעם ישראל, משמע שהוא נתן אותה תמיד. אז אם כן, יש הכרח לקבל את התורה שבעל פה כחלק מן הברית. מובן? זה מובן השני. לכן אמרו חכמים, לא קראת הקדוש ברוך הוא ברית עם ישראל, אלא על דברים שבעל פה. עכשיו בואו נחזור לעניין. על זה הגמרא אומרת, חבר הוא לאיש משחית, חבר לירובעם, שישחית את ישראל. מה הקשר בין זה לבין ירובעם? זה כאילו בא לומר שכל המעשה של ירובעם בן נבט, זה בעצם ליהנות בלי ברכה. זה אותו הדבר. הרי מה רצה ירובעם? את קדושת הטבע, נכון? זוכרים את זה? דיברנו על זה. אז זאת אומרת שהוא רואה קדושה לא דרך הברכה, אלא במגע הישיר עם הקדושה שבטבע. אז זה בדיוק מי שנהנה מהעולם הזה בלי ברכה. כן, זו אותה פעולה בתחום המדיני. כן, בלי ברכה ראשונה. יפה. יפה. אגב, זה מסביר כמה דברים שקרו אחר כך בממלכתו של ירובעם, שכמה דורות לאחר מכן, בימי אחאב מלך ישראל, חיאל בית האלי, בנה את יריחו. נכון? למה הוא בנה את יריחו? הרי יהושע אמר, ארור האיש אשר יבנה את יריחו. אז למה הוא בונה? כי הוא כועס על יהושע. הוא לא מסכים. מה צריך, מה כעס על יהושע שהוא לא נותן לבנות את יריחו? אבל למה לכעוס עליו? אבל הוא לא מדבר, הוא לא מדבר נגד כיבוש יהושע, הוא מדבר נגד חרם יהושע. שיהושע עשה חרם, ארור האיש אשר יבנה את יריחו, נכון? אז מה מפריע לו באיסור הזה שהטיל יהושע? זה פוגע בשלמות של ההתיישבות בארץ ישראל. כן, כלומר, חיאל בית האלי היה לאומי מוחלט. הוא אומר, איך יכול להיות שיש מקום בארץ ישראל שאתה, יהושע, מחליט להפקיע אותו ממצוות יישוב הארץ? עכשיו נשאלת השאלה, למה יהושע עשה את זה באמת? למה יהושע אמר, ארור האיש אשר יבנה את יריחו? כי יריחו הייתה עבור יהושע כמו הפרשת חלה, או כמו הפרשת תרומה. אתה בא לקבל את הארץ, כמו כל דבר שאתה מקבל, יש חלק שהוא לגבוה. זה כמו הברכה, שאתה מברך. כלומר, תודה שזה לא שלך, תגיד שזה של הקדוש ברוך הוא. לכן יצטרך להיות איזה משהו שהוא חרם לשם. גם השלל של יריחו היה כולו לשם. השלל של שאר ההרים היה של בני ישראל, אבל של העיר הראשונה זה של הקדוש ברוך הוא. כלומר, מה זה בא לומר? שיש איזה מין נטייה בממלכת ישראל לראות קדושה בכל. ולכן הם לא מסכימים לקדושה הנבדלת. זה בדיוק נהנה מן העולם בלי ברכה ראשונה. מובן? זה בדיוק אותו הדבר. למה? אם אני כשאני בא לעשות בצק, אני צריך להגיד שחלק מזה של הקדוש ברוך הוא, פה אני מקבל סופר בצק. אני מקבל בצק בדמות של טריטוריה שלמה, מהנילוס ועד הפרט. לא צריך להפריש משהו? כן.
יש קשר בגלל שיריחו נחלבה בשבת?
יכול להיות, כן. גם שבת זה שבת קודש. שבת זה קודש.
כן.
נכון? אז בגלל זה גם יריחו נכבשה בשבת. נכון.
אבל את חלת המילה כהן, שזה זה, זה כאילו...
אתה מביא לכהן במקום לשם, אבל הוא נציג של השם. נכון, המקדש. המקדש, למשל, הוא לא של אף אחד.
נכון.
אז מה אתה רוצה להגיד?
במקום להתחת את יריחו,
אפשר לקרוא לירושלים בהתחלה. נכון. אז כנראה שזה אותו הדבר. יריחו זה ירושלים. אני אסביר לך גם למה. כתוב על צאצאי יתרו, שהם קיבלו זמנית בארץ ישראל, נחלה בדושנה של יריחו. נכון? מה? כן, הם קיבלו, ואחר כך הם עזבו את יריחו, ועברו ל-500 אמה, 500 אמה בירושלים, שזה מקום המקדש. עד שנבנה המקדש, הם צריכים לעזוב. כלומר, יש ביחס בין המקום של הר הבית לבין יריחו. אם תשים לב, כשיהושע, ויהי ביות יהושע ביריחו, וירא אליו מלאך השם, וחרבו שלופה בידו. איפה ראית מלאך עם חרב? בלעם, עוד לפני בבקשה. מה? אברהם עם חרב? לא ראיתי, מה? מלאך עם חרב? אני רוצה מלאך עם חרב. רמז, פרשת בראשית. יפה, וישכן מקדם לגן עדן את הכרובים ואת להט החרב המתהפכת. אם כן, כרובים זה מלאך עם חרב. איפה יש כרובים בדרך כלל? במקדש. יהושע מגיע ליריחו, רואה כרובים. מאוד מוזר. לשמור את דרך עץ החיים. איפה עץ החיים? ירושלים. יוצא שהדרך מיריחו לירושלים זה דרך עץ החיים. כי עץ החיים זה התורה שנמצאת מתחת לכרובים במקדש. נכון? יותר מזה, יש משנה במסכת פסחים שאומרת שהרבה דברים שהיו מתרחשים בירושלים הייתה להם השפעה על יריחו. למשל, היו שומעים את כל המגרפה, זה כלי מוזיקה שהיה במקדש, כשהוא היה נופל ועושה את הרעש שלו, היו שומעים את ההד שלו ביריחו. או כשהיו חופנים את הקטורת, העיזים ביריחו היו מתעדשות מריח הקטורת. וכדומה, יש כמה דברים כאלה שקושרות בין ירושלים לבין יריחו. יוצא לפי זה שיריחו זה הגרסה הקמאית של המקדש. הגרסה הראשונה של הר הבית זה בעצם התחום של יריחו. מובן? אחר כך יריחו עלתה לירושלים. עכשיו, לפי זה אפשר אם כן להבין מה שכתוב כאן על ירובעם, שישחית ישראל אביהם שבשמיים, ועל זה אומרת הגמרא, וידח ירובעם את ישראל מחרי השם, וחטיאם חטאה גדולה. אמר רבי חנין, כי שתי מקלות המתיזות זו בזו. כן, כלומר, כשאתה מכה במקל על מקל אחר, המקלות מתרחקים זה מזה. כן. ודי זהב. כן, בבקשה. רוצה להגיד משהו? תקל ברש"י. כאדם שיש בידו מקל אחד, הוא מכה בו מקל אחר, הוא מתיזו, משליחו ברחוק. כך הדיח ירובעם את ישראל מאחרי השם בעל כורחם. ומה? מה זה יום הזה וידח? מה זה ההדחה הזאת? כי הרחקה. כי שתי מקלות המתיזות זו את זו. מקל זה לשון שלטון. בתרבות המאוחרת, סימן של מלכות זה היה כתר. בימי קדם, הסימן של המלכות זה היה מטה. מקל ש... למשל, או המטה של משה. גם הפרעונים, אתה רואה שהם מחזיקים מטה ביד. ודי זהב. כן, מה זה ודי זהב? מה זה ודי זהב? איפה זה בכלל הפסוק הזה? פרשת דברים, נכון? אלה הדברים אשר דיבר משה על בני ישראל, בערבה, המדבר, מול סוף, בן לבן ובן תופל, ולבן וחזות, ודי זהב. ודי זהב, אמרו דבר רבי ינאי, זה נאמר על העגל, כלומר לפי התרגום שם מדובר על חטא העגל. אמרו דבר רבי ינאי, אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, בשביל כסף וזהב שהשפעת להם לישראל עד שיאמרו די, גרם להם לעשות להם אלוהי זהב. משל, אין ארי דורס ונוהם מתוך קופה של תבן, אלא מתוך קופה של בשר. כלומר, השפע האדיר שהקדוש ברוך הוא נתן לישראל גרם להם לעשות עגל זהב. לא כל כך מובן. למה? מה זה קשור אחד לשני? שמנת, אבית, כסית. אבל אדרבה, אפשר להגיד להם שיש הרבה זהב, אפשר לעשות מזה מקדש, כמו שעשו אחר כך, נכון? אני לא מבין. כמה כבר זהב היה בעגל, תגיד לי?
זה
הכל
משהו מחוקים
לא.
אם זה לא היה קוש גדול, זה לא היה קוש גדול, אז מה?
רגע, רגע, אנו, 60 ריבוא אנשים, כל אחד מביא את הנזם, או את העגיל שבאוזן, זורק. יש לך 600 אלף עגילים. זה הרבה מאוד זהב, נכון? אבל זה כלום, לעומת הזהב שהיה להם אחר כך. כלומר, אתה רואה, למשכן הם הביאו כמויות אדירות. אז קורה שכמויות אדירות של זהב, זה עוד לא סיבה לעשות עגל. נכון, אתה יכול לעשות מזה מקדש. אלא הכוונה היא שהשפע החומרי גורם לראות קדושה דווקא בטבע. ובגלל זה נעשה העגל. כי הרי סך הכל כשאומרים שהיהודים סוגדים לעגל הזהב, רגילים לומר שהיהודים הם אוהבים זהב, הם אוהבים את הכסף, את הרכוש. אבל אם מסתכלים במעשה העגל כפי שהוא בתורה אדרבה, זה מעשה של נתינה. שהם ויתרו על הזהב. נכון? אז אדרבה. זה לא שהם שמחים שיש להם זהב, הם שמחים שהם נותנים זהב. כן? מה? זה פולחן של הזהב, אבל זה סימן שהם מוכנים לתת לפולחן שלהם זהב. כן? אדם שנותן זהב לבית הכנסת, אתה משבח אותו או מגנה אותו? אתה משבח אותו. אז גם פה הם נתנו, כל הכבוד להם. עד כדי כך שחזל אמרו, אי אתה יכול לעמוד על אופיה של אומה זו, נטבעים לעגל ונותנים, למשכן ונותנים. כלומר, אבל הצד השווה שבהם, שהם נותנים. זאת אומרת, היהודים זה יהודים אידיאליסטים. הם רוצים לתת לאלוהות. אז לכן, צריך להבין כאן, השפע שהשפעת לישראל בזהב וכסף, זה לא עשה אותם חומרניים. זה עשה אותם בעלי הכרה של השפע שהקדוש ברוך הוא משפיע דרך הזהב. יש בתלמוד, רבי מכבד העשירים הווה. כן? כלומר שרבי היה מכבד אנשים עשירים. למה? הרי רבי היה בעצמו גדול העשירים בדורו. אז זה שהוא מכבד את העשירים, דווקא הוא יכול לעשות את זה. למה? כי הוא לא צריך אותם. כן? זה לא שהוא מכבד את העשיר כי הוא יתרום לישיבה. הרי רבי יש לו כבר הכל. אז למה הוא מכבד עשירים? דווקא בגלל שהוא מכיר את השפע האלוהי שיש בזה. זה לא סתם שיש לו כסף, אלא יש בו שפע עליון. לכן ריבוי שפע שהשפעת להם לישראל גרם להם לעשות את עגל הזהב, כי הם ראו את הערך שבה קדושה הטבעית, שהיא צורת העגל. עד כאן מובן. טוב. וזה כמו הארי שנוהם מתוך קופה של בשר. אמר רבי הושעיה, עד ירבעם היו ישראל יונקים מעגל אחד. כן. אני לא שומע. מה?
זה שכבר מביאה את המשל של הארי?
כן.
למה?
נוהם, נוהם זה לא זורק. הוא מגלה את כוחו, זה הכוונה. הוא מגלה את העוצמה שלו. כן? זה לא שהוא רעב, דרך כלל יש לו קופה של בשר. אמר רבי הושעיה, אגב, מי זה הארי במשל? עם ישראל. ולמה הוא עובד? לעגל. כן, כלומר, הארי זה מי שגור אריה יהודה. והוא זונה אחרי העגל, שזה הכוח של אפרים. נכון? מה? בכור שורו הדר לו, וקרני ראם קרנה, עמי מנגח יחדיו אפסי הארץ, והם רבבות אפרים, והם אלפי מנשה. כלומר, הכוח של יוסף זה הכוח של הקדושה הטבעית. רוב תבואות בכוח שור. כן? והם עזבו את הארי, כלומר, שבטי הצפון עזבו את הארי כדי להשתעבד לשור. נכון? וזה כמו הארי נוהם, כלומר הארי מתנהג בצורה גסה, שמראה את כל כוחו, אבל כוחו כשור, כן? כי יש לו כבר בשר.
הארי מסמל את
כוחו הארי יש לו כוח, כן? הוא נוהם, הוא נוהם מתוך קופה של בשר, הוא מראה את עוצמתו. העוצמה של השאגה של הארי שנוהם זה עוצמה שורית, כי כאריה הוא בא וטורף, הוא לא נוהם, נכון? אבל כשהוא כבר טרף, אז הוא נוהם, מתנהג כשור. ברור? זה הגיעייה שלו. ברור. כן.
למה אריה זה כאילו משהו יותר רוחני מאשר שור?
מדוע אריה זה יותר רוחני משור? פשוט מאוד. השור הוא אוכל מן העשב. כתוב, וימירו את כבודם, בתבנית שור אוכל עשב. מה מגונה בזה שהשור אוכל עשב? הרי גם אני אוכל פטרוזיליה. נכון? אז מה, אני לא שור, למרות שאני אוכל פטרוזיליה. אלא שהשור, כדי לאכול, הוא מוריד את הראש אל העשב, ואילו האדם מעלה את העשב אליו. כלומר, זו השאלה היא, מי משועבד למי? המעגל של הטבע בא לידי ביטוי בעגל, לכן גם כף רגליו ככף רגל עגל עגול. ואילו האריה הוא טורף. הטריפה זה סוג של התעלות, כן? זה התגברות על הטבע. כן? הוא קופץ על האיילה, שודד אותה, אוכל אותה מסכנה. אבל זה לא מתוך שפלות, זה מתוך עוצמה. כן? מטרף בני עליתה. נאמר גור אריה יהודה. מובן? טוב. מה?
מה ההבדל בין דורס לטורף?
בין דורס לטורף? זה בכלל לא אותו הדבר.
סליחה?
זה בכלל לא אותו הדבר.
אבל
מה ההבדל? מה
ההבדל? הם
מתים
את השני, לא?
כן, ברור. אלא שיש הבדל בין דורס לטורף. טורס זאת פעולה שנעשית ברגליים. וטורף זאת פעולה שנעשית בפה. לא אותו דבר בכלל. רגליים ופה, זה לא אותו הדבר.
בגלל זה, זה אותו מטרה, זה כבר להרוג.
ברור, ברור. כן. כתוב, הכפירים שואגים לטרף ולבקש מאל אוכלם. מה המשמעות של הפסוק הזה? הכפירים, מה זה כפירים? אריות, אריות קטנים, נכון? הם שואגים לטרף. אז בעצם הם פועלים בצורה פראית, נכון? ברברית. אבל אין להם ברירה, כי ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותם. אבל הם היו רוצים לבקש מאל אוכלם. כלומר שזה יבוא להם לא דרך הטרף. נכון? כלומר, בתוך הטרף של האריה יש זעקה חרישית של הנברא שרוצה לקבל בצורה מתורבתת, עילאית, אנושית, את מזונו.
זה יהודה?
כן, זה יהודה, נכון? יהודה, גור אריה יהודה, מטרף בני עליתה. נכון? זה אותו עיקרון. אגב, זה מסביר קצת מדוע כשהוא רצה לעשות קרובים, ירובעם הוא עשה שברים, עגלים. כי הוא רצה לקחת משהו מן המרכבה. עכשיו, במרכבה יש ארבע צורות. שור, אריה, נשר ואדם. נשר אי אפשר. למה? זה אוף תמה. משוקץ בישראל. שור, לא עושה, אדם, זה כבר תפוס על ידי הקרובים. אריה, ממש לא. זה הסמל של הממלכה המתחרה, גור אריה יהודה. אז לא נשאר לו, אלא שור. שהוא כוחו של אפרים. רק נאמר שקראו לו משהו כמו אפרים. אמר רבי יושעיה, עד ירובעם, מעניין שאף אחד לא הבין את הבדיחה, טוב, אמר רבי יושעיה, עד ירובעם היו ישראל יונקים מעגל אחד, מכאן ואילך משניים ושלושה עגלים. מה זה יונקים? אומר רש"י, לוקים. על חטא עגל אחד שעשו במדבר. כלומר, אם אתה שואל איזה צרות יש לעם ישראל, הם צריכים לשלם על זה שהם עשו עגל במדבר. בסדר, עגל אחד, סך הכל אפשר איכשהו לצאת מזה. אבל אתה לוקח משכנתה, משלם. אבל מכאן ואילך, שניים שלושה עגלים, זה כבר משהו נורא והיום. כלומר, זה הפך להיות כבר עגלים... העגלים שאי אפשר לצאת מהם, כלומר מרוב חובה. כן. אז כלומר, שהוא בעצם לקח את מה שקרה פעם אחת במדבר, והפך אותו לאידיאולוגיה שיטתית. טוב. אמר רבי יצחק, אין לך כל פורענות ופורענות שבאה לעולם, שאין בה אחד מ-24 בכרע ליטרה של עגל הראשון, שנאמר, וביום פוקדי, ופקדתי. עליהם חטאתם. כן, זאת אומרת, יש, כל פעם שקורה משהו, זה קצת תשלום של חטא העגל. למה אחד מ-24 בהכרה ליטרה? אז תקלו ברשי, רשי אומר, לאו דווקא, אלא כלומר, הדבר מעט מאוד, מועט מאוד, כמה שכף המשקל נוטה לצד זה יותר מצד זה. כן, בבא בתרא, כמה הווה הכרה ליטרה. כלומר, זה מה שצריך כדי לאזן את המוזנן. הרי איך היו עושים פעם משקל? היו שוקלים, נגיד תפוזים, לא, תפוזים לא היו, תפוחים, בתוך כף אחת של המוזנן. יש משקל מהצד השני. כן? וצריך לאזן, אבל קשה מאוד לאזן בדיוק. אז היו עושים שפים קצת. הקצת שהמוכר מבטר עליו, זה נקרא הכרע ליטרה. כלומר, אחד מ-24 ואחד ליטרה מחטא העגל. אבל למה אחד מ-24? מה זה 24? שעות ביממה, נכון? נכון, שעה ושעה ביממה. עכשיו, מה הייתה הסיבה לעשיית העגל? זה שמשה איחר. היו מחכים עוד שעה, זה לא היה קורה. בסדר?
זה 24 שעות.
מה? כן, החלוקה של היממה ל-12 שעות, השם 24, זה חלוקה עתיקה מאוד.
זה
חלוקה... לא, לא, אבל גם יש 12 שעות של הלילה. כן, זה חלוקה בבלית. כן, אצל הבבלים, עוד לפני אברהם אבינו, כבר חילקו את היממה ל-24. מה אני יכול לעשות? בהודו מחלקים ל-48, עד כמה שאני יודע. כן, בסמל של הרפובליקה ההודית, תראו שם יש איזה גלגל, מחולק ל-48. כמה שאני זוכר. אולי אני טועה. ויש... אבל יש עוד משהו ב-24. מה עוד המספר 24 אומר לנו היהודים? כהונה. 24 מתנות כהונה. נכון. ומה עוד? יפה, ספרים בתנ"ך. זהו. אז המתנות כהונה זה בא לומר שחטא העגל הוא חטא מהותי לכהונה. מי עשה אותו? אהרון. ודיברנו על זה כבר, נכון? שירובעם ביסס על תורת כהנים את שיטתו. ואילו 24 ספרי התנ״ך, 24 ספרי התנ״ך זה הגבול של תפיסת הקודש. 24 זה אותיות קד. קד זה מה שנדרש כדי לשאוב מים. אתה שואב מים בקד. מה שלא נכנס לקד נשאר בבאר או בים. מה שאתה מכניס לקד אתה יכול לשתות. זאת אומרת שאנחנו תופסים את הקודש דרך מסגרת. המסגרת הזאת נקראת 24 ספרי התנ"ך, קד. אבל אם אתה שואב מחוץ לקד, אז זה חטא העגל. ברור? זה קדושה ללא התגלות. אז זה בדיוק מה שעשה אהרון. הסברה הייתה שכיוון שאין יותר התגלות, כיוון שמשה, שהוא צינור ההתגלות, מת, אז לכן צריך לשאוב את הקדושה מחוץ לקד. לכן הפיראון הוא אחד מ-24. כן, כל זה רמוז במספר הזה. למה רש"י כותב לאו דווקא? כי רש"י רוצה שלא תשים לב לזה. למה רש"י לא רוצה שתשים לב לזה? כי הוא לא רוצה שתדע שיש קדושה מחוץ לתורה. זה מסוכן. מה? אולי בישו בגלות, יש כל מיני סיבות. כן, הרבה פעמים רש"י כותב משל, איני יודע מה מלמדנו. למה רש"י כותב דברים כאלה? וכי אנחנו לא יודעים מה הפסוק מלמד? אפשר עם קצת התבוננות להבין מה הפסוק אומר. אלא רש"י אומר, אני יודע מה זה מלמד, אינני יודע מה מלמדנו. אנחנו במצב של גלות, הפסוק כפשוטו הוא מסוכן. כן?
אולי
זאת אומרת, יש קצת פורענות, 1 חלקי 24 של 1 ליטרה. כלומר, 1 ליטרה זה מה שמוסיפים כשאתה שם נגיד 24 ליטרים, ליטרות הכוונה, ליטרות, אז מה שאתה שם במשקל כדי לאזן, זה הקצת של הפורענות. כלומר, זה יחס קטן ביחס ל-24. כלומר, למה המספר 24 הוא המודד כאן? הוא מודד בגלל שה-24 זה בדיוק מה ששומר מחטא העגל. למשל, שזה הכהונה, מתנות הכהונה, או 24 ספרי התנ״ך, או 24 שעות שביום וכדומה.
למה כל פורענות
זה? כי כל פורענות היא השתלשלות של חטא העגל. כלומר, למה יש פורענות בעולם? בגלל החטא. והחטא, למה יש חטא בכלל בעולם? בגלל חטא העגל. כי אם לא היו עושים חטא העגל, היו במדרגה של קדושה כזאת, שלא היו חוטאים יותר לעולם. היה כתוב שהייתה להם חירות ממלאך המוות, חירות מיצר הרע, חירות משעבוד מלכויות. אז ברגע שאדם הוא בן חורין, אין יותר חטא. מה כל כך חמור בחטא העגל? חטא העגל זה מראה את התחרות שיש בין התורה לבין ישראל. כלומר, אם אין תורה, אז אלה אלוהיך ישראל אשר אלוהיך מארץ מצרים. הרי משה מת, נכון? כן או לא? לפי שיטתם, משה מת. כיוון שמשה מת, אז איפה נשאב קדושה? מהטבע, יפה. זאת אומרת שיש פה עיכוב שבא מצד המקבל לקבלת התורה. ולכן היה הווה אמינא שמשה יסכים לוויתור על ישראל בשביל התורה. זה היה ניסיון שלו, נכון? נכון. לכן זה מאוד חמור. כי זה בא להכשיל את האפשרות של התורה לחדור. אני לא מבין למה אתה לא מבין. הבנו שחטא העגל זאת העמדת אלטרנטיבה לתורה. כלומר, במקום שהתורה באה ממעלה למטה, העגל באה ממטה למעלה. עכשיו, איך אפשר להביא את עם ישראל לידי השלמתו? על ידי שיקבל את התורה. אבל יש בכל זאת איזו קדושה עצמית בישראל, שהיא בעצמה מעלה עצומה, אבל היא הגורמת לאי קבלת התורה, של דחיית התורה. לכן כל החטאים נגד התורה, שורשם בחטא העגל. מובן? דבר פשוט. הלאה. אמר רבי חנינה, לאחר 24 דורות נקבע פסוק זה. כן, הפסוק אומר, וביום פוקדי ופקדתי, שנאמר, ויקרא באוזני, קול גדול למור, קרבו פקודות העיר, ואיש כלי משחתו בידו. מי אמר את הפסוק הזה? יחזקאל, בזמן החורבן. נכון? אז מה זה לקח? 24 דורות. איך 24 דורות? תראו, רש"י כותב. צא וחשוב כמה דורות מנחשון עד צדקיה. נחשון, שלמות בנו, בועז בנו, עובד בנו, ישי בנו, דוד בנו, שמעון בנו, רחבעם בנו, אביה בנו, עשה בנו, יהושפט בנו, יורם בנו, אחזיה בנו, יואש בנו, אמציה בנו, עוזיה בנו, יותם בנו, אחז בנו, חזקיה בנו, מנשה בנו, אבון בנו, ישי בנו, יהויחז, יהויקים בניו, ומלכו זה אחר זה, ודור אחד הם, יהויכין בנו של יהויקים, הרי 24 יהויקים לא סיים מלכותו, שהוגע לבבל, עם החרש והמסגר, ועם לכו צדקיה דודו, במקומו לכך לא כך חשיב צדקיה, דור באפי נפשי, דהו מלאך בדור ה-24. זאת אומרת שיש 24 דורות, מנחשון ועד צדקיה מלך יהודה. עד כאן ברור? כן. למה הוא חושב מנחשון? כי נחשון היה בזמן משה, בזמן שהיה העגל. אחר הדבר הזה, מה?
אם לא הייתה את ההפטרה, אחרי קצת מצרים שהוא
נתן תורה, אז יוסף היה אומר, הדרך הטבעית בלי ה... יכול להיות. או שהיה שיתוף פעולה, מן יוסף ליהודה. אבל כאן אתה נכנס לכל הסוגיה הארוכה של היחסים בין שיטת יוסף לשיטת יהודה, המבוארת בספרו של הרב קוק, במאמרו של הרב קוק, המספד בירושלים. יש על זה, אגב, על המאמר הזה, ספר שלם של הרב יהודה אשכנזי, שנקרא המספד למשיח, שיצא לאור והוצא ספריית בית אל, ויש אפילו מבוא שלי שם. הלאה. אחר הדבר הזה, לא שב ירובעם מדרכו הרעה. מהי אחר? מה זה אחר? אחר זה בדרך כלל מיד אחרי. יש בעברית שאתה רוצה להגיד משהו שקורה אחרי משהו, יש לך שני ביטויים, או אחר או אחרי. אחר זה סמוך, אחרי מופלג. מיד אחר כך זה נקרא אחר, זמן רב אחר כך זה אחרי. וכאן כתוב, אחר הדבר הזה, לא שב ירובעם. מה זה הדבר הזה? שעצר אותו שם עידו הנביא בידו, נכון? לא נתן לו להזיז את היד. אז אומר, מהי אחר? אמר רבי אבא, זה רומז זה משהו אחר. אחר שתפסו הקדוש ברוך הוא לירובעם בבגדו. ואמר לו, חזור בך. ואני, ואתה ובן ישי, נטייל בגן עדן. אמר לו, מי בראש? בן ישי בראש. יא אחי, לבעינה. טוב, זה לא מובן בכלל מה זה כל הסיפור הזה. כן? מה הקטע של ירובעם, שהקדוש ברוך הוא תופס אותו בבגדו? לא, אם הקדוש ברוך הוא תופס בבגדו של ירובעם, סימן שירובעם חשוב. כלומר, אנחנו זקוקים לקדושה הירובעמית. ולמה הוא תופס אותו בבגדו? למה הוא לא תופס אותו בידו? זה מזכיר לכם משהו שתופסים אותו בבגדו? יוסף. כן? ותתפסו בבגדו. וגם, כשראו אותו אחיו, מה עשו? לקחו לו את הכותונת וזרקו אותו לבור. כלומר, יש עניין עצום של הבגד, יש יחס מיוחד בין יוסף לבין הבגדים. למה משמשים הבגדים? לחוץ, נכון? הגוף הוא עצמו של אדם, והבגד זה חוצו של אדם, הצד החיצוני. מעניינו של יוסף, לעסוק בה חיצוניות. הקדושה של הבגדים, בגד, אותיות, ב', ג', ד', מה חסר? א', נכון? א', ב', ג', ד'. מה זה בית ג' ד'? אתה התרחקת מן המקור, המקור הוא א', ואם אתה הורדת את ה-א', נשאר בגידה, הבגד בוגד, והמעיל מועל. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא תופס את ירובעם בבגדו, כי אנחנו צריכים את הבגד שלך. כן? יש גם, מצאנו בגדו של עשיו, ותלבש את יעקב בנה, את בגדי עשיו בינה החמודות אשר אימה בבית. כלומר, יש משהו מיוחד בבגדים של עשיו. חז"ל אומרים שהבגדים האלה הוא קיבל אותם מנמרוד, שקיבל אותם מאדם הראשון. כלומר, לאדם הראשון גם כן היה בגד, והבגד הזה עבר לעשיו. מסביר המהר"ל מפראג, יש באדם שתי בחינות. הבחינה העצמית, שעליה נאמר בצלם אלוהים ברא את האדם, והבחינה השכלולית, השכל, הטכנולוגיה, שזה הבגד של האדם. וכל אחד יש לו התפקיד שלו. יעקב הוא שומר על הפנים, ואילו עשיו על הבגד. בתוך כנסת ישראל גם כן יש שני הצדדים האלה. אם יש מישהו שמסוגל להתמודד עם עשיו, זה דווקא יוסף. זה עוסק בבגדים, זה עוסק בבגדים. והיה אש, והיה בית יעקב לאש ובית יוסף להבה, ובית עשיו לקש. חז"ל אמרו, כשנולד יוסף, נולד סתנו של עשיו. כלומר, יש כישרונות עשוויים בתוך המשפחה שלנו. לכן לא בכדי, הערבים מייחסים בטיפשותם את קבר יוסף למערת המכפלה. ומתכוונים כנראה לראשו של עשיו, שמוזכר בגמרא, שהוא נקבר גם כן במערת המכפלה. זאת אומרת שיש יחס בין ה... בגדים לבין ירובעם, זה משמעותי. לכן תפסו הקדוש ברוך הוא לירובעם בבגדו. אמר לו חזור בך. מה?
כן. השכלול של הטכנולוגיה האנושית.
נכון, אבל זה השורש של השכלול של הטכנולוגיה האנושית, כי זה תוספת על הטבע. כן, הטבע, בטבע האדם הוא בלי בגדים, והקדוש ברוך הוא נתן לו את האפשרות להוסיף.
כן?
כן, זה בהתחלה. בהתחלה. לא, חזור בך מן המחלוקת, או מן העגלים. חזור בך מן העגלים שעשית. קבל את המקדש, כן? ואז הוא אומר לו, ואני ואתה, ובן ישי, נטייל בגן עדן. מה זה לטייל? זה הליכה ללא מטרה. כן? כלומר, כשאני הולך למקום, ההליכה היא משנית. המקום שאני רוצה להגיע אליו הוא העיקר. בטיול זה הפוך. זה שיש מסלול לטיול זה רק כדי שנהנה יותר מן ההליכה. כלומר, זה ההנאה, היא בעצם ההליכה. כלומר, זה המדרגה של גן עדן, שהיא מתאימה לירובעם. כי זה מצב שבו האמצעי הפך להיות מטרה. קדושת הטבע. והוא אומר, עכשיו, אם אני שומע, אני, אתה ובן ישי, לפי השאלה של הקדוש ברוך הוא, אז מי יבוא בראש? ירובעם? אז למה הוא שואל מי בראש? ברור שזה הוא בראש. אומרים, בעלי המוסר, הוא רצה לשמוע את זה. זה הגאווה. כן? אבל אני יכול להיות, אני מבין, אבל זה לדרך המוסר. לפי הפשט נראה ככה, שירובעם ירגיש שכשאומרים לו אני ואתה ובן ישי, משהו מסתתר באחורי האמירה הזאת, כי לא אמרו במפורש מבראש. מה? הוא מרגיש, עובדים עליי פה. מי בראש? כלומר, למה אתה אומר, אתה ובן ישי? כדי שאני אחשוב שאני בראש. אבל אני מרגיש, בטון שלך, משהו מסתתר, שזה בעצם לא אני שבראש. עכשיו, אני רוצה להבין משהו. זהו, משהו בראש. מה הכוח המוביל? האם הקדושה העצמית או הקדושה המקרית? כלומר, ברור שיוסף, ומלא הכוח של ירובעם, מגלה את הקדושה העצמית של ישראל. ולכן הוא אומר, הסגולה צריכה להיות העיקר. ואילו הקדוש ברוך הוא אומר, לא, למעשה, כשאנחנו מטיילים, צריך שקדושת המעשים תהיה העיקר. זה התפיסה הדתית קודמת לתפיסה הלאומית. זה נורא מעצבן את ירובעם. עכשיו צריך להבין משהו. כשאני מציע למישהו לעשות איתי טיול, אומרים, תראה, בוא, מי יוצא לטיול? פלוני, פלוני, פלוני. מה זה מניח? שזה חבר'ה שמסמפטים אחד את השני, נכון? צריך להיות סימפתיה כדי לטייל. אז למה ירובעם מתחיל לעשות בעיות עם הטיול? כי אולי בן ישי לא מספיק סימפתי. כלומר, לפעמים זה קורה שמי שאמור לייצג את הקודש, הוא לא נעים, לא רוצים אותו. שיהיה אבל בסוף האוטובוס, לא רוצים לראות אותו. כן? זה בעצם בא לרמוז משהו קשה מאוד על בן ישי, אם חושבים על זה עד הסוף. בן ישי זה לא דוד, זה רחבעם. נכון? ודאי שרחבעם הוא בן ישי, בני בנים מרים כבנים. נכון? אז הוא אומר לו, מי בראש? בן ישי בראש. יהיה אחי לבעינה, אם ככה אני לא רוצה. כן? כלומר, עכשיו זה מעניין. וכי חושב ירובעם, שלעול מעד יישאר הפילוג בין יהודה לבין ישראל, הוא יודע שזה כנראה יתאחד בבוא הזמן. אבל יש כנראה אסטרטגיה אלוהית שמעוניינת במחלוקת. נכון? זה כנראה גם כתוב במסכת מגילה, שהקדוש ברוך הוא רצה שתהיה המחלוקת בין יהודה לישראל. כדי שכל, כך מסביר הרב קוק במשפט ירושלים, כדי שכל כוח וכוח יפתח את הכישרון המיוחד לו. מה פתאום? לא, זה כאילו הצגת אידאל. אבל יש צורך כנראה בזה. כלומר, עובדה שירובעם לא מוכן. לא, אבל כנראה ירובעם מרגיש שההצעה אומנם היא אידאלית, אבל היא לא מתאימה לעכשיו. נכון? כנראה. וזה בעצם הגמרא במסכת מגילה מגלה את זה. כן, ש... בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא רצה שתהיה המחלוקת בין יוסף ליהודה, כי הוא רצה שכל כוח יפתח את הכישרונות שלו בלי הפרעה של השני. מובן? טוב, וזה השורש של החלוקה בעם ישראל המאוחר בין דתיים לחילונים. הדתיים עוסקים בעבודה שלהם ולא מבינים את החילונים, החילונים עוסקים בעבודה שלהם ולא מבינים את הדתיים. אומר הרב קוק, יש לזה חשיבות. כי אם כל אחד יבין יותר מדי את השני, זה ישתק את כוחות החיים המיוחדים לו. אז עדיף שכל אחד ישנא את השני, ואז אנחנו מלמדים זכות אפילו על שנאת חינם. הרב קוק היה כל כך מלא אהבה, שהוא היה צריך לאהוב וללמד זכות על כל דבר, אפילו על שנאת החינם. אה? לא, 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 זה לא רק זה, זה לא רק זה. כלומר, מה זה אין ברירה? הרי זה לא דברים שהם גזירת גורל. זה עולמו של הקדוש ברוך הוא. בעולמו של הקדוש ברוך הוא יש צורך בשנאה. זה הרב מסביר גם באורות הקודש, לגבי חילוקי הדעות. הוא אומר, שתי דעות זה כמו שני שתילים. אם אתה זורע את השתילים קרובים זה לזה, הם יפריעו אחד לשני. צריך ליצור מרחק. ואז הם עוזרים אחד לשני. כלומר, לכן אומר הרב, זה שאני לא מבין אותך ואתה לא מבין אותי, זה בסדר. זה חלק מהאסטרטגיה האלוהית, כדי שהכוחות יתפתחו. למה הם גלו, עשרת השבטים? נכון, זה מזעזע. אז הם צריכים לחזור. איך הם חוזרים? לא, אז יש מערל על זה בנצח ישראל, על עשרת השבטים. איך הם חוזרים, איך הם לא חוזרים? יש המערל מסביר שיש שלושה סוגים של עשרת השבטים. אלה שכבר חזרו, אלה שעתידים לחזור, אלה שעבודים, והמשיח מביא אותם. יש בקיצור, הירושלמי אומר שהם חוזרים כגרי צדק לעתיד לבוא. זה נושא רחב. הרמב״ם כותב שהמשיח מקבץ נדחי ישראל. מי זה נדחי? ישראל. לא הגולים. גלויות, לא צריך משיח בשביל זה. אתה פשוט לוקח כרטיס, עולה לארץ. אבל אם אתה נידח, כוונה שלא יודעים איפה אתה בכלל. כן? אז בשביל זה צריך המשיח. כן. נכון, בריאה. יש צדים בריאים, אומר המהר"ל, אף על פי שהיא לשם שמיים שנואה המחלוקת. אנחנו שונאים את המחלוקת. אבל צריך. אנחנו אומרים, יש בעיה אגב במחלוקת שהיא לשם שמיים, שסופה להתקיים. כן, נכון, קצת פסימי. טוב, עד כאן להיום.